אנחנו לומדים מאמר דיבור המתחיל על כן קראו לימים האלה פורים. זה נמצא באוספות לתורה אור על מגילת אסתר בדף קוף חב ב' בעמודה הראשונה. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, הוא הגורל. זה פסוק מתוך מגילת אסתר. שואל אדמור הזקן, הנה יש להבין. הפסוק אמנם מסביר שהסיבה למה קראו לימים האלה פורים על שם הגורל שהמן עשה. אדמור הזקן שואל, לכאורה למה קראו ימים האלה דווקא על שם הגורל שעשה המן? מה כל כך חשוב בגורל שהמן עשה, שלכאורה הגורל היה כדי חלילה להשמיד את עם ישראל, ועל זה קוראים את החג? ולא לא היה זה עיקר הנס. דרך כלל כל חג בשם שלו הוא מבטא את הנס של החג, את הגדלות של החג. מה יש בגורל הזה שהמן עשה שלכן החג יקרא על שם הגורל? וגם מהו עניין הגורל שעשה המן? מה המשמעות מיוחד הפנימית בנושא הזה שדווקא היה גורל? כדי להבין את כל זה, מקדים אדמור הזקן כמה הקדמות. אך הנה כתיב, ראשית גויים עמלק ואחריתו חולה. ידוע הרי שהמן הוא מזרע עמלק. הפסוק אומר שהעמלק הוא ראשית גויים. הוא הראש לכל הגויים ואחריתו עדי עובד. ומה בא לידי ביטוי הקליפה של עמלק, שהוא נקרא ראשית גויים? אז קודם כל, מי הם הגויים? כי נאי, את זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה בצד הקדושה, אותם כוחות הוא עשה גם בצד השלילי, בלעומת זה. ונמשך שורש לזין ומות עובדי כוכבים. יש גם כן, כמו שיש שורש לשבע מידות של קדושה, ככה להבדיל זה לעומת זה, יש שורש לשבע אומות הגויים, שהם בחינת זין הפרות רעות, שזה מרומז בסיפור של השבע פרות רעות, בחלומות, בחלום שמספרת לנו התורה, של פרו, שנקרא זין מידות רעות. הכנעני, החיתי, שזה השבע אומות, הם כנגד השבע מידות הרעות. אך קליפת עמלק נקרא ראשית גויים. ביחס לכל השבע אומות, עמלק נקרא ראשית של כולם. להיות שורשו למעלה מן המידות. כי השורש של עמלק הוא יותר גבוה מהמידות הרעות, השורש שלו הוא יותר נעלה, במילא בזה הוא גם יותר גרוע מכולם, לכן נאמר עליו אחריתו עדי עובד, הוא כמו שהתבהר. כדי להבין את כל הקשר בין עניינו של עמלק, לאמן, לגורל, לפורים, אך הנה צריך להקדים תחילה מה שכתוב בזכריה סימן ה'. כתוב בזכריה בפרק ה' סימן ה', ואומר אני, יש מה לפני זה בפסוק, ויאמר אליי מה אתה רואה? אז כתוב, הנביא זכריה אומר, ואומר אני, רואה מגילה עפה, אורכה 20 באמה, ורוחבה 10 באמה. זה מה שרואה הנביא זכריה. ואמרו רבותינו ז"ל פרק ב' דעירובין, שהיא כתובה פנים ואחור. מה שראה הנביא זכריה את המגילה, המגילה, כמו שהוא יגיד מיד, זה, הכוונה היא על התורה, והמגילה הזו היא כתובה פנים ואחור. המושג כתובה פנים ואחור, מקורו מפסוק אחר, כמו שכתוב ביחזקאל סימן ב', מגילת ספר, והיא כתובה פנים ואחור. זאת אומרת, המגילה, מה זה המגילה? המגילה זה התורה, כמו שהוא אומר מיד. יש בכל פסוק בתורה פנים ואחור. פנימיות וחיצוניות. יש את הקריאה של הסיפור באופן החיצוני, בפשט שלו, ואפשר את אותו סיפור לראות בפנימיות שלו. והיינו שזה נאמר על התורה, שנקראת גם כן מגילה, והיא כתובה פנים ואחור. מה הכוונה פנים ואחור? מבחינת פנימיות ואחוריים. אז קודם כל זה כהקדמה, איך צריך להסתכל על כל דבר שהתורה מספרת, צריך להבין ולראות את הפנימיות של הדברים. ויסביר מה הכוונה הפנימיות של הדברים. ולהבין מה זה הפנימיות שיש בחוכמה של התורה. הפנימיות שיש במגילה. ומה זה החיצוניות, אחוריים. כי הנה כתיב, כדי להבין מה זה הפנימיות, זה מקדים פסוק שאומר קהלת, חוכמת אדם תאיר פניו. כך כתוב בקהלת סימן ח'. מי הוא האדם שהחוכמה שלו מאירה את הפניו, את הפנימיות, למה הכוונה כאן? ואמרו רבותינו זל במדרש רבה שם, במדרש על קהלת כתוב, דפירוש אדם היינו, מה הכוונה אדם? אדם זו דרגה אלוקית, היינו מה שכתוב, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. כתוב במרכבה, יש תיאור שיש דמות כמראה אדם על הכיסא. לבחינה הזו התכוון שלמה המלך שהוא אומר חוכמת אדם תאיר פניו. זה עצמו צריך להבין מה הכוונה שיש דמות כמראה אדם. ויש להבין זה, הלא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז מה הכוונה שיש על דמות הכיסא דמות כמראה אדם? וגם לא רק עצם השאלה שאין לו דמות, אז איך אפשר לתאר את הבחינה הזו שנקראת פני אדם? שאלה נוספת, הרי כתיב, הרי הפסוק אומר, כי לא אדם הוא להינחם. אז כתוב במפורש שהוא לא בבחינת אדם. אז למה כאן כתוב שהוא כן בבחינת אדם? אך העניין הוא, כדי להבין, אז הוא אומר, מקדים, כמו שאמרו, אזל במדרש, איש פרשת בראשית. שבעה דברים קדמו לעולם. והמדרש מפרט את כל הדברים. תורה, ותשובה, ובניין בית המקדש, וכו'. ואז הוא אומר, מחשבתם של ישראל קדמה לכל. כל הדברים שקדמו לעולם, אז מחשבתו של הקדוש ברוך הוא ישראל קדמה לכל הרשימה. נכתיב, שזה מה שכתוב בפסוק, בראשית, שעל זה המדרש אומר את הדבר הזה, בראשית ברא. מה הכוונה בראשית ברא? בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשבילם הוא ברא את הכל. זאת אומרת, מחשבתם של ישראל קדמה לכל. והיינו גם כן מאמר הזל, וגם כן כמו שחזל אומרים את הלשון, ישראל עלה במחשבה. מה הכוונה עלה במחשבה? יש במחשבה דברים שקדמו לבריאה, ובמחשבה עצמה ישראל עלה במחשבה. פירוש עלה שקדמו ועלו בתחילת המחשבה. כמו שאמר במדרש, למחשבתן של ישראל קדמה לכל. וביור העניין. זאת אומרת, הוא התחיל כאן הקדמה, שכתוב שהתורה יש לה פנים ואחור. כדי להבין מה זה הפנים ואחור, אז הוא מקדים חוכמת אדם תאיר פניו. מה זה בחינת אדם? הוא שאל. כדי להבין את זה, הוא מקדים שיש שבעה דברים שקדמו לעולם, וישראל קדמו לכל. וביור העניין. איך בעצם מחברים כאן את כל ההקדמות הללו לנקודה אחת? מה בעצם אדמו"ר הזקן רוצה לומר לנו? הנה באמת, קודם כל הוא מסביר שלא יהיה סתירה בין מקום אחד שאומרים כי לא אדם, מקום אחר אומרים דמות כמראה אדם. איך מתווכים בין הדברים? וביור העניין. הנה באמת, להיות כאין סוף ברהורם מנשגב בערך, מכל ההשתלשלות, האצילות, בריאה, יצירה, עשייה כידוע. הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא אין סוף, באין ארוך, רם ונשגב מכל סדר ההשתלשלות. דאין ארוך כלל וכלל לו. אין שום דבר שהוא בערך אליו. וכולה כמי כלא ממש חשיבי, אין שום חשיבות ושום ערך לשום נברא ולשום עולם. אם כן, לא היה אור ושפע נשפע ונגלה מאין סוף למטה כלל. מכיוון שכל העולמות הם מים ואפס, וכל המציאות אין לה שום ערך, אז אין שום עניין וסיבה שיהיה השפעה של שפע ואור מאין סוף למטה. אין בכלל מציאות שבשבילם צריך להשפיע משהו. רק בזכות מי כל העולם מקבל? על ידי שישראל עלו במחשבה תחילה לכל. כיוון שעם ישראל הם קדמו לכל דבר, הם עלו במחשבה לפני הכל. ועם ישראל הם בעצם העיקר, והם צריכים לקבל השפעה. במילא ירד ונתלבש להיות בבחינת אדם. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לבחינה שנקראת אדם, כדי שימשך השפרות לכל סדר ההשתלשלות. והיינו, ההשתלשלות מקבלת מאין סוף בהתלבשותו בשורש נשמות ישראל למעלה. זה עובר דרך הצינור של נשמות ישראל. הם בעצם המטרה של כל הבריאה ושל כל ההשפעות שיש בבריאה. אז כאשר קוראים ומכנים אותו אדם, בעצם מה זה אומר? יש כאן נשמות ישראל שבגללם הוא יורד ומצטמצם מבחינת אדם. ועל בחינת אדם זה, הבחינה הזו שנקראת אדם, שהיא בעצם הבחינה שמתארת את הצמצום האלוקי, את הצמצום של האינסוף שיורד ונשפע פה למטה. על בחינת אדם זה אמר, על זה אומר שלמה המלך, חוכמת אדם תאיר פניו. מה זה חוכמת אדם? פירוש חוכמת אדם היינו בחינת חוכמת התורה שקדמה גם כן לעולם. כמו שאמרנו שיש שבעה דברים שקדמו לעולם, ביניהם זה גם התורה. התורה נקראת חוכמת אדם, ונקראת בחינת שעשועים. הפסוק גם קורא לתורה שעשועים לפניו. כמו שכתוב והיה אצלו אמון שעשועים, הוא כתיב משחקת לפניו בכל עת. התורה היא בעצם מבטאת את הפנימיות, היא החוכמה של בחינת אדם, חוכמה אלוקית, והיא בעצם תענוגים אלוקיים התורה. למה? זה מביא משל. כי הנה על דרך משל אדם התחתון למטה. ניקח דוגמה מבן אדם גשמי. כשממציאו מחדש בשכלו איזה ספרה ושכל חדש, כשיש לו איזשהו הברקה חדשה, צעבו פניו ויעירו בהערת פנים, אז הוא ממש שמח, רואים אור על הפנים שלו, כי מתענג הרבה מזה השכל שהמציא. הוא מאוד מתענג מההמצאה והחידוש. ויעירו פניו מחמת העונג, הוא כל כך מתענג אז הפנים שלו פשוט יעירו. כמו שאמרו ברבי אבאו, כמו שחזל מספרים על רבי אבאו, שצעבו פניו, למה הוא היה כל כך שמח? מפני שמצא תוספת אחת, הוא מצא תוספת חדשה שהוא לא הכיר, אז צעבו פניו. זאת אומרת, כשיש התחדשות בעניין שכלי, אז זה מביא הארת פנים ועונג. וכיוצא בזה. ויובן למשכיל למעלה בבחינת חוכמה עילאה, מזה יבין המשכיל את הנמשל. כשמדברים למעלה בבחינה האלוקית בספירה שנקראת חוכמה. דור אין סוף חכים ולא בחוכמה ידיע, בחינת החוכמה שהיא למעלה מהחוכמה שאנחנו מכירים. אבל בחוכמה הזו, שבחוכמת התורה שחידש אותה, הקדוש ברוך הוא גילה את הבחינה הזו של חוכמה, מתענג בה כביכול. הוא כביכול מתענג מהחוכמה של התורה. הוא משתעשע בה הרבה מאוד. לכן התורה נקראת שעשועים. עד שיש בחינת הארת פנים העליונים למעלה לידי זה. התורה גורמת את העונג האלוקי, התורה גורמת את ההערה האלוקית, מה שכתוב הארת פנים, חוכמת אדם תאיר פניו, הארת הפנים באה בגלל השעשוע של התורה. וזהו, זה הפסוק אומר, חוכמת אדם העליון, הבחינה הזו של פני אדם, שעל זה הפסוק אומר שהבאנו קודם, שנאמר על הכיסא דמות כמראה אדם, תאיר פניו מרוב עונג ושעשועים שמשתעשע בחוכמות שבתורה. זה מה שהתחלנו על התורה, שיש לה פנימיות ואחוריים. כדי להבין מה הפירוש שיש בתורה פנימיות ואחוריים, אז הוא הביא שכתוב חוכמת אדם תאיר פניו, והסביר מה זה בחינת אדם. ומה זה חוכמת אדם? זה התורה. ולמה זה תאיר פניו? כי התורה והגילוי שבתורה, והאור שיש בתורה, הוא פשוט גילוי של עונג עליון למעלה. מה כל כך העונג שיש בכל עניין שבתורה? אז פה אנחנו צריכים לזכור את מה שאמרנו בתחילה, שיש בתורה פנים ואחור. שהרי בכל פרשה ופרשה שבתורה, ידוע שיש בה אור חוכמה עליונה ונפלאה. כל סיפור שיש בתורה, זה אור אלוקי מאוד נעלה ומאוד נפלא. רק שנתלבש הדבר למטה בעניין גשמי. התורה מדברת עלינו במסוגים גשמיים, והחוכמה והאור האלוקי התלבש ב... מושג השמי, כמו למשל פרשת חושן ויפוד, הסיפור שיש בתורה בפרשת תצווה, שמספרים על הבגדים של הכהן הגדול, אז מדובר שם על היפוד, העשוי מאבנים ידועים, עודם, פיתדה, וכיוצא, והתורה מפרטת רשימה של אבנים גשמיים. שבוודאי יש בזה למעלה חוכמה נפלאה, איך שאותו פרשת חוש ומיפוד נלמדת, ומה המשמעות שלה מבחינת פנים, מבחינת למעלה, זה חוכמה נפלאה שהוא התברך משתעשע בה מאוד. וכבר קדמו לעולם הנאצל והנברא. החוכמה הנפלאה שיש בתורה היא קדמה לעולם. העולם נברא, העולם נאצל, תלוי על איזה עולם מדבר, התורה קדמה לכל זה. כדכתיב, על זה נאמר, ויהיה אצלו המון שעשועים. דהיינו, בבחינת הענוג נפלא. כמו שכתוב, משחקת לפניו בכל עת. פירוש שעושה בחינת חוכמה זו לפניו, שחוק ותענוג גדול. החוכמה של התורה, שהיא חוכמה פנימית מאוד, היא גורמת תענוג ושחוק גדול למעלה. כעניין, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק, וכולי ודי למבין.